טוב, האמת היא, כבר המון שנים אני חושב לא דיברתי בפני כל כך הרבה אנשים, אז זה די מפחיד. אם באופן רגיל למורה יש אחריות על מה שהוא מדבר, הרי האחריות הזאת נכפלה עכשיו כפל כפליים, ואני לא בטוח, כמו שהקדמתי, שאני ראוי לשאת את האחריות הזאת. תדעו שאם יצא לכם משהו טוב מהשיעור, זה רק ממנו יתברך, כי אני די משוכנע שאין בכוחי להיות במקום הזה. אז נתפלל יחד לקדוש ברוך הוא שיעשה אותנו יהודים טובים יותר ממה שהיינו בסוף השיעור הזה מאשר בתחילתו, ונהיה ראויים יותר לקבל את היום הגדול העומד בפתחנו, כי אין בנו מעשים. הדפים ישמשו אותנו ממשך הדיבור, לא עכשיו, אבל כדאי כבר להצטייד בדף, כי כשנצטרך אותו הוא יהיה משמעותי. מי שאין לדף, יש דפים למחביר, אני חושב. ואם חסרים, יש לי פה על השולחן, אני אוכל להעביר הלאה. ועכשיו אין צורך בדף, כי הוא לא רלוונטי לדקות הקרובות. כל השופרות כשרים, כל השופרות כשרים, חוט משל פרה מפני שהוא קרן, כך אומרת המשנה במסכת ראש השנה. בטח יש מלא. כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרן, כך אומרת המשנה במסכת ראש השנה. הסברת אותי? תודה. וכשאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכשההלכה מסרטטת לנו גבולות, היא בעצם מספרת לנו על המהות של הדברים. אם כך מסתתרת איזושהי מהות בהחלטה שכל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרן. מפני שהוא קרן זה לא ממש מסביר לנו את הטיעון, והגמרא כדרכה מנסה להבין מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת לא להשתמש בשופר של פרה בראש השנה. מה שאנחנו עושים היום בדרך כלל ברוב הקהילות, משתמשים בשופר שעשוי מאיל, כלומר מכבש, שנלקח מראשו של כבש זכר. יש קהילות שנוהגות בשופר אחר, אבל רוב עם ישראל נוהג כך, לקחת שופר של קרן. אבל בהחלט ההלכה קובעת באופן ברור שפרה לא טוב, והגמרא שואלת מה הטעם. ואז אחת הדעות שנאמרת היא שזה כמו ביום הכיפורים. מה יש ביום הכיפורים? אומרת הגמרא משמו של רב חסדא, ששואלת אותה שאלה לגבי יום כיפור, למה כהן גדול לא נכנס עם בגדי זהב לקודש הקודשים ביום הכיפורים? בדרך כלל ביום יום הוא הולך עם בגדים שיש בהם זהב, חושן ואפוד ומעיל, יש בו בגדים שיש בהם זהב, וכשהוא נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים הוא לא לובש את הבגדים הללו, אלא לובש בגדי לבן בלבד, כמו קלה. מה יש בבגדי הלבן שאין בבגדי הזהב? אומר רב חסדא, טעם מאוד פשוט, אין קטגור נעשה סנגור. קטגור זה הדבר שמזכיר לנו את האבונות, והסנגור זה מי שמזכיר את הזכויות, ובגדי זהב מזכירים את עגל הזהב. וכיוון שבגדי זהב מזכירים את עגל הזהב, אז ביום יום הזיכרון הזה קצת מתעמעם, קצת נעלם, אבל כאשר כהן גדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, הציפייה שהוא יבוא נקי לגמרי, בלי שום זיכרונות לדברים בעייתיים, וכיוון שאין קטגור נעשה סנגור, אומר רב חסדא בגמרא, הכהן גדול לא ילבש בגדי זהב, אלא בגדי לבן בלבד. יש בזה גם משהו מאוד יפה, מאוד פשוט, מאוד עדין, אבל מעבר לזה, ואולי זה גם כן שייך, בגדי זהב הוא לא ילבש, כיוון שהם מזכירים את עגל הזהב. אומרת הגמרא, אותו דבר גם בשופר. לא ניקח שופר של פרה, כי פרה היא האמא של העגל, והעגל מזכיר את עגל הזהב, וכיוון שכך לא נתקע ביום, בראש השנה בשופר שמזכיר את עגל הזהב. כך אומרת הגמרא. ואז היא שואלת שאלה מאוד פשוטה. הרי אינו דומה בית הכנסת, או אפילו בית רגיל, הרי לא חייבים לתקוע בבית הכנסת. תקיעת שופר לא נעשית בקודש הקודשים. כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, המקום הקדוש ביותר ביקום, שאליו אף אחד לא נכנס, למעט כהן גדול פעם בשנה ביום הכיפורים, אז ברור שמקום כל כך, כל כך, כל כך, כל כך מיוחד, כהן גדול לא ייכנס עם בגדי זהב. אבל שופר לא תוקים בו בקודש הקודשים, ולאו דווקא במקדש. אמנם תוקים במקדש, אבל גם בבית הכנסת, וגם לא בבית הכנסת. אם אפשר, מישהו לא שמע את התקיעה, בא תוקע אליו הביתה ותוקע. זה לא קודש הקודשים, זה לא בית המקדש אפילו, זה תקיעת שופר בראש השנה. כך שואלת הגמרא, ואז היא אומרת תשובה שמחברת אותנו לנושא של השיעור. היא אומרת, ואני אומר בלשון הגמרא בארמית, כיוון דלזיכרון הוא כבפנים דמי. השופר, המטרה שלו היא זיכרון, והיא לא כל כך מסבירה מה הכוונה לזיכרון, אבל השופר, המטרה שלו היא זיכרון, וכיוון שהוא לזיכרון, יש לו את אותו ערך של תקיעת שופר, של כניסת כהן גדול לקודש הקודשים. כיוון דלזיכרון הוא כבפנים דמי. הוא דומה, הוא שווה לכניסת כהן גדול ביום הכיפורים, כיוון שהוא נעשה לזיכרון. זאת אומרת שיש משהו בתקיעת שופר שהוא דומה לכניסת כהן גדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים. הנושא הזה של הזיכרון, מה שנאמר בתורה זיכרון תרועה, יש משהו בזיכרון הזה שהוא כמו כניסה של כהן גדול יום הכיפורים. לכן אני חושב אנחנו גם כל כך מחבבים את המצווה הזאת, כי גם אם אנחנו לא מבינים בשכל בדיוק מה היא אומרת, אבל לכולנו יש תחושה מאוד עמוקה שקורה משהו מאוד מאוד גדול בתקיעת שופר בבית הכנסת. זה לא דומה לקריאת מגילה, זה לא דומה לסוכה, לא דומה ללולב, למרות שאנחנו מאוד אוהבים את המצוות הללו, לא דומה אפילו למצב בליל הסדר. אנחנו עומדים בבית הכנסת ומחכים לתקיעת שופר, ואצל כולנו הלב חרד, אנחנו אפילו לא יודעים למה בדיוק, אבל ישנה תחושה של המון הדרת קודש ויראה ומשהו מאוד מרומם בתקיעה הזאת. הגמרא קצת פורטת את זה למילים, היא אומרת כיוון זה לזיכרון כבפנים דמי. כיוון שזה נעשה לזיכרון, אז זה כמו כניסת כהן גדול לתוך קודש הקודשים. ומה זה הזיכרון? לא יודע אם לשם כך נתכנסנו, אבל לפחות השיעור הזה הולך לנסות, כי יד השם הטובה עליי, לנסות לדבר קצת על הנושא הזה של הזיכרון. אני אדבר מקצת מהדברים, כי מקצת אני יודע ואת הרוב אני לא, אבל אני מקווה שזה יהיה לכם איזשהו סולם להתחיל לעלות איתו, כל אחת כפי מדרגתה. ובוודאי שיש פה בנות רבות ששורש נשמתן גבוה משלי, ותזכו לעלות מעלה מעלה בהבנת הדברים הללו. ואני אשתף אתכם במקצת הדברים שאני זכיתי להבין וללמוד, ואני רוצה לשתף אתכם במה שנקרא טקסט שכולנו נשתמש בו עוד פחות מ-48 שעות, ואפילו עכשיו, תלוי בבית הכנסת, תפילת מוסף של ראש השנה. תפילת מוסף של ראש השנה היא תפילה מאוד מיוחדת ומורכבת. כיוון שהיא כל כך מורכבת, אני בדרך כלל משתדל לעבור עם הילדים שלי בצורה כזו או אחרת על התפילה לפני ראש השנה, ולו מהסיבה הטכנית הפשוטה שאנחנו צריכים להבין מה קורה בה וכיצד היא מתנהלת, כי היא מכילה כל כך הרבה שינויים מהתפילה הרגילה שלנו, בוודאי שביום חול וגם מתפילות של שבתות וימים טובים, שכדאי להסתכל לפני כן על התפילה עצמה, לראות איך היא בנויה ומה המרכיבים הפנימיים שלה. כל אחד מאיתנו נושא זיכרונות ילדות שמניעים אותו, אז זיכרון ילדות שמניע אותי, שבאמצע תפילת מלכויות נמצא הפיוט המשמעותי עלינו לשבח, ובתור ילד קטן נצרב בתוכי הזיכרון הזה שאני מגיע באמצע תפילת מוסף של ראש השנה לעלינו לשבח. אני משוכנע שהגעתי כבר בטעות לסוף התפילה ורצתי מהר מדי ולא הבנתי איכן אני נמצא ואיפה אני בעולם. אז איכן אני נמצא ואיפה אני בעולם עוד לא פתרתי לעצמי, אבל די הבנתי שעלינו לשבח לא מסמל שם את סוף התפילה. וכיוון שכך רציתי לזכות את ילדיי שלא יתבלבלו כמוני, אבל אני חושב שמעבר לבלבול חשוב מאוד לעסוק בשאלות מה זה התפילה הזאת ולאן היא לוקחת אותנו. היא מורכבת כמו שאר תפילות של שבתות וימים טובים, משלוש לפניה ושלוש אחריה, אבות, גבורות וקדושה לפניה, ובסוף יש לנו את עבודה, הודאה ושלום. ובאמצע, במקום ברכה אחת שאנחנו רגילים בה בדרך כלל בשבתות וימים טובים, ברכת קידוש היום, יש שלוש ברכות. ואחת עוסקת בתוכנו של היום, היא הראשונה, היא מלכויות, והיא גם עוסקת בנושא של המלכות. השנייה זיכרונות, והשלישית שופרות. כל אחת מהן, מעבר לדיון שהיא עוסקת בו בנושא שעליו היא אמורה לדבר, היא גם מביאה 10 פסוקים, 3 מהתורה, 3 מהכתובים, 3 מהנביאים, ובסוף פסוק אחרון גם מהתורה. והיום נדבר קצת על ברכת זיכרונות. מהו הזיכרון? ומהו הזיכרון זה שאלה שהתשובה אליה היא לא פשוטה, והתפילה נותנת לדעתי לפחות שני פתרונות מה זה הזיכרון, ואני מציע שנעבור על התפילה יחדיו. אנחנו די נעשה עכשיו קריאה צמודה, נשתדל לעבור על הברכה עצמה, ואז לפחות, גם אם לא אמרתי דברים חכמים בכלל, לפחות זכינו לעבור על הברכה הזאת לפני התפילה, ואם יצאו לנו כמה דברים חכמים גם כן, אז בהחלט נזכרנו מהעניין. ברכת זיכרונות מתחילה באמירה שתמיד אותי מפחידה מאוד ומזעזעת: אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך ואין נסתר מנגד עיניך. ביום הזה שאנחנו עומדים בבית הכנסת לתפילה מול אלוקי ישראל שהוא ריבונו של עולם, אנחנו מזכירים לעצמנו אמת מאוד גדולה שלא תמיד אנחנו זוכרים אותה, אבל בוודאי שגם לנו כבני אדם קשה מאוד להכיל אותה. והאמת הגדולה הזאת היא שהוא זוכר הכל. הכל זה מה שאני הספקתי לשכוח, מה שעשיתי לפני שעה, עשיתי המון דברים לפני שעה, לדעתי את רובם כבר שכחתי, והוא זוכר הכל. בטח את הדברים שעשיתי לפני חצי שנה ולפני שנה, וכשהייתי בן 18 וכשהייתי בן 14, וגם את יללותיי בתור תינוק, ורגע שבקעתי מבטן אמי, גם את זה הוא זוכר, דברים שאני בכלל אין לי סיכוי לזכור, אולי בתת מודע עמוק שלי אני כן זוכר אותם, אבל לא מעבר לזה. והוא זוכר הכל, הכל גלוי לפניו, כמו איזה מין מסך מחשב ענק שמכיל את כל המציאות כולה. אנחנו לא יכולים להכיל דבר כזה. זאת אומרת, רק נסתכל על החבורה שישב פה, איך אפשר לזכור כל המעשים של כל אחד מהיושבים פה, ואנחנו איזשהו פרומיל מהאנושות, והאנושות היא פרומיל מכל היקום. הוא זוכר את הכל, אנחנו לא יכולים להכיל מחשבה כזאת בכלל, אבל אנחנו יודעים שהיא הכי נכונה שיש. הוא זוכר מעשה עולם, הוא זוכר כל מה שקרה מאז שהעולם נברא וגם לפני כן, והוא יודע גם כל מה שיקרה. הידיעה שלו מכילה הכל, וכשאתה עומד בהבנה הזאת ש שזה אלוקי ישראל ריבונו של עולם, עצם הידיעה הזאת היא גורמת לאדם חרדה מאוד גדולה, גם כי לא תמיד נעים לנו שזוכים כל מה שעשינו, וגם אתה עומד מול עוצמה אינסופית שאתה עומד לפניו בתפילה, ואתה מבין כמה הוא גדול, כמה הוא גדול ברמה שאי אפשר לתפוס, אבל אתה תופס שאי אפשר לתפוס את הבלתי נתפס הזה, ואתה עומד לפניו בתפילה ומדבר איתו באופן ישיר, והוא זוכר מעשה עולם, את כל מה שהיה מתחילת הבריאה. והתפילה ממשיכה כך, אתה זוכר את כל המפעל, את כל המפעל, גם כן בתור ילד, אף פעם לא הבנתי מה זה, על איזה מפעל מדברים, עד שהתבגרתי והבנתי את כל מה שפעלת בעולם, את כל הפעולות שנפעלו בעולם, אתה זוכר את כל המפעל, וגם כל היצור לא נכחד ממך. הכל גלוי וידוע לפניך, השם אלוקינו, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. יכולת הראייה שלך היא לא רק על מה שהיה, אלא גם מה שיהיה. אתה צופה ומביט בבת אחת, כמו אני חושב שההגדרה הכי טובה שלי זה מין מסך מחשב, הכל עומד לפניך גלוי. זה לא דברים שאתה צריך לשחזר. אנחנו כשאנחנו נזכרים, לפעמים יש לנו דברים שעוזרים לנו להיזכר. רגע, זה היה כשהיינו עם ההוא והיא בזה, בטיול ההוא, נכון, ואז בדיוק מישהו סיפר את הבדיחה הזאת שאכלנו ארוחת צהריים, לאט לאט אנחנו מתחילים להיזכר מה קרה אצלו. אין זיכרון ככה דרך הזכרות בסגנון כזה, הכל גלוי לפניו, הכל ידוע לפניו כל רגע נתון. הוא זוכר כל רגע נתון כל מה שקרה, כי הוא המציאות כולה. כי תביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח ונפש, להיזכר מעשים רבים והמון בריאות לאין תחליט. התוצאה של הזיכרון העצום הזה היא תוצאה מאוד מעשית, כי כיוון שיש בחירה לאנשים, אז יש גם דין. וכאן אנחנו מזכירים את הנושא היותר מאיים בזיכרון הזה. כאשר הוא זוכר הכל, הוא זוכר הכל בכל מכל כל, אז הוא זוכר את כל מה שעשינו. ויש המון המון דברים שאנחנו לא רוצים לזכור בכלל שעשינו, בטח שלא היינו רוצים לזכור, לא רוצים שהוא יזכור אותם, והוא זוכר הכל. הוא זוכר הכל, ויש לזה היום בראש השנה משמעות מעשית, כי המשמעות המעשית שהיום גם יום הדין. כאשר כל הנתונים שלנו עולים על גבי מסך המחשב, כל הנתונים של התיק שלנו מופיעים, יש לזה משמעויות, ומהמשמעויות הללו אנחנו די יראים. לא מתים על המשמעויות הללו, כי זה לא עושה איתנו תמיד טוב. ואז התפילה ממשיכה ומספרת מה קורה היום. מראשית, כלומר פעם כזאת הודעת, ומלפנים אותך גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. סיפרת לנו וגילית לחכמנו שזה היום תחילת מעשיך, זה היום שבו כל הבריאה נבראה, או לפחות האדם הראשון נברא ביום הזה, וכיוון שכך כל שנה מחדש זה הופך להיות יום משפט לאלוקי יעקב. שם אני לא יודע, אבל בתקופת התפילות ברובן הגדול נתחברו בתקופת אנשי כנסת הגדולה, כלומר אמצע תקופת בית שני פחות או יותר. כתוב ש120 חכמים בהם נביאים ישבו וחיברו, זה מדובר על תפילת עמידה, אבל רוב התפילות מקובלים אנחנו שהתחברו באותה תקופה. כלומר, תקופה שהיא סוף הנבואה ועדיין ימי בית המקדש. יכול להיות שחלקים אחרים נתחברו קצת יותר מאוחר, אבל פחות או יותר זאת התקופה. מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, הזיכרון ליום ראשון, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. כיוון שזה יום הבריאה, וביום הבריאה כל שנה מחדש עושים זכירה על כל אחד מה הוא עשה, זה הופך להיות גם יום המשפט. ביום הזה כל הנתונים שלנו עולים על גבי המסך, וכל התיקים של כולנו נפתחים, ולכן יש הרבה אימה ביום הזה. אנחנו לא נשארים רק עם האימה, כלומר, אבל זה ההתחלה לפחות, זה הפתיחה של ראש השנה, וכשאדם קורא את התפילה הזאת, הוא באמת מתחיל להיזכר בעצמו בכל הדברים שהוא לא תמיד רוצה לזכור, ומביא להרבה יראה מפני ריבונו של עולם, כי אנחנו יודעים שאין שכחה לפניו בכלל. כלומר, אם אנחנו מדברים על הזיכרון, זיכרון קודם כל מדובר על זיכרון פנומנלי, זיכרון שזוכר את כל הנתונים, זיכרון צילומי שיודע את כל מה שיש בכל המציאות כולה, ולזיכרון הזה יש משמעות מאוד מעשית, כי הזיכרון בראש השנה הופך להיות זיכרון של יום הדין, ולכן יום הדין מאוד מאיים עלינו. ואז המשמעויות הן כדלהלן: ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לסובע, שזה דברים גדולים מאוד, אבל המלחמות מוכרזות בראש השנה, והשלום מוכרז בראש השנה, הרעב והסובע, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. כאן אנחנו נוגעים כבר בממד האישי, הכל מוכרע ביום הזה. מי לא נפקד כיום הזה? אין יצור אחד שלא נפקד. זה יום הבריאה, וכל שנה מחדש כל המציאות כולה מתחדשת מחדש, והקדוש ברוך הוא מחליט מי ממשיך איתו ומי לא, חלילה. כי זכר כל היצור לפניך בא, מעשה איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש. זה לא צריך לחזור שוב למילה מפחיד. אם הקדוש ברוך הוא זוכר את כל המחשבות שלי במהלך השנה, זה די פעצה, כאילו אין מה לעשות, זה לא נעים לחשוב על זה. ולכן המשפט הבא הוא: אשרי איש שלא ישכחך. אם מדברים על הזיכרון, אז יש גם את הזיכרון שלנו. אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא ייקשר אלא יקלמו לנצח כל החוסים בך. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא זוכר את הכל, אז עדיף לי היה לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא כל השנה החולפת. אשרי איש שלא ישכחך, כלומר שאני אפיל את הזיכרון גם אצלי, וכל הזמן אני אהיה בתודעה אלוקית, בנוכחות אלוקית, וכל החיים שלי שאני לא אשכח אותו לרגע אחד, כי ברגע שאני חלילה שכחתי אותו, אז הוא זוכר את זה ששכחתי אותו, והוא בראש השנה הבא ידבר איתי על זה, ידבר איתי בצורה שהוא מדבר איתנו. ואם אני אזכור אותו, גם את זה הוא יזכור. כלומר, אדם שכן יתאמץ, אשרי שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא ייקשל. כלומר, מי שהיה בקשר איתך הוא לעולם לא ייקשל, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. לכן היה טוב שכך הייתי מתנהג והייתי זוכר אותו כל הזמן, כי הוא זוכר הכל. ואז הוא מסכם: כי זכר כל המעשים לפניך בא, ואתה דורש מעשה כולם. עד כאן על הזיכרון הצילומי של הקדוש ברוך הוא. אני בכוונה מדבר במושגים לסבר את האוזן, אני לא חלילה אומר שיש לו זיכרון צילומי, זה הרבה יותר גדול מזה, אבל אנחנו כדי לנסות להכיל את המשמעות של הזיכרון הזה, אני קורא לזיכרון צילומי. הקדוש ברוך הוא מעלה על מסך את כל המעשים שלנו, כי הוא זוכר את הכל, הוא יודע את הכל, והמשמעויות של זה משמעויות מאוד מאיימות. נאמר כך, אם היינו הולכים רק לפי זה, יש סבירות שרבים מבני העולם הזה לא היו ממשיכים. כי כמה אדם זוכר את הקדוש ברוך הוא כל הזמן? התפילה אמרה אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, אבל רבים לא זוכרים אותו כל רגע, וגם הטובים שבינינו לא תמיד זוכרים אותו כל רגע. העולם מאוד מורכב, מאוד מסובך, ואנחנו מתמודדים עם כל כך הרבה דברים, עם קשיים חברתיים, משפחתיים, כלכליים, יש לנו יצרים, יש לנו חברה, אלף אחד דברים, ההתמודדויות שלנו, וקשה לנו מאוד גם הטובים שבינינו להתמיד באשרי שלא ישכחך. אנחנו מאוד כמהים למצב הזה שלא לשכוח את הקדוש ברוך הוא, וגם בעבודה טובה אפשר להגיע לזה, זה לא דבר שהוא רחוק מן העין. הרמב״ם אומר שכל אדם יכול להיות צדיק כמו משה רבנו, כלומר זה כן בפוטנציאל שלנו, יש לנו יכולת להגיע לזה, אבל לוקח לנו זמן, לפעמים שנים של עבודה, ושנה אחת לא תספיק לנו להגיע לשיא הזה של אשרי שלא ישכחך. ולפעמים בהסתכלות פשוטה על העולם, לא בטוח שלפי הכללים הללו העולם היה יכול להמשיך, או רובו לפחות היה יכול להמשיך, כי יש בו הרבה צרות והרבה איסורים והרבה רע וגניבה וגזל. כאן לא צריך לספר לכם, כל אחד ששומע את חדשות מדי פעם שומעת, בעיקר אוהבים להביא שם את הדברים הללו, אז אנחנו יודעים כמה העולם מלא מהם, ולכאורה אם עולם מלא בכל כך הרבה דברים, אז לכאורה הסיכום של התפילה, אם הייתה נגמרת פה, הוא סיכום די עגום, שמאוד מפחיד, מאוד מאיים, וגם התוצאות שלהם לא תמיד היו עוזרות לעולם להמשיך. כן? את שואלת מה הכוונה לאדם אשרי שלא ישכחך, כי את אומרת כל אדם שמנהל חיים הלכתיים זוכר את הקדוש ברוך הוא, כי ההלכה סובבת את רוב חייו של האדם. אני אגלה לך סוד, שאפשר לחיות חיים הלכתיים שלמים ולשכוח את הקדוש ברוך הוא, כי חיים הלכתיים זה בסוף איזושהי כניסה לסדר חיים קבוע מראש יחסית. אני יודע מה אני צריך לעשות בבוקר, צריך להתפלל, יש לי מנחה, יש לי ערבית, יש לי איך ליטול ידיים, איזה ברכות לברך, אבל יכול להיות שהתודעה שלי תהיה במקום אחר לגמרי. בוודאי שהאמונה בקדוש ברוך הוא, כאשר דברים מתנהלים לי, כאשר נגיד יש לאדם בעיות חינוכיות עם הילד שלו, אז כל הזה קשור לנושאים הלכתיים, יש לו פתרון. השאלה האם הוא בקשר עם הקדוש ברוך הוא לסיפור הזה, הוא מאמין שהסיפור הזה בא לו כדי לתקן אותו, כדי להוביל אותו, האם זה עוזר לו לעבוד על המידות שלו. שם האדם מאוד נמדד אם יש בו אמונה או אין בו אמונה, אם הנוכחות האלוקית קיימת לו בחיים או לא. אפשר לחיות חיים דתיים בלי לחשוב על הקדוש ברוך הוא. ופה אני חושב הוא מדבר על אדם שהתודעה האלוקית נמצאת אצלו כל הזמן. אשרי איש לא ישכחך, שבכל רגע ורגע אדם זוכר את הקדוש ברוך הוא, נמצא בקשר איתו, מדבר איתו, מנהל את החיים שלו על פיו, לא רק את החיים ההלכתיים, גם את החיים המידותיים. הוא יגמול יותר חסד כי הנוכחות האלוקית נמצאת איתו, הוא יתנהג יותר באמונה, יעבוד על המידות שלו יותר. הנוכחות האלוקית בחייו של אדם היא דבר שהוא צריך להיות משמעותי מעבר לקיום ההלכתי של המצוות. אם נחזור לתפילה כרגע, אנחנו נמצאים, מי שחווה את התפילה ככה לוקח אותה ללב, נמצא במצב די עגום. כי זה נכון שאשרי שלא ישכחך, אבל אדם אומר בעצמו, כמה באמת זכרתי את הקדוש ברוך הוא השנה, וכמה הוא היה נוכח איתי בכל מהלך שעשיתי. לא בטוח. יש מאיתנו שכן, שמגיעים למקום הזה אומרים כן, ברוך השם השנה הייתי בתודעה אלוקית, בנוכחות אלוקית, שמרתי את מצוותיו. רוב האתגרים שהיו בי מולי עמדתי בהם. יש גם בינינו אנשים כאלה, ואשריהם ואשרי חלקם. אני לא שייך ממש לחבורה הזאת, ואם יש עוד אנשים כמוני פה, אז אני רוצה לשתף אתכם בתחושות שיש לי בתפילה. אני עומד בסוף המשפט הזה בדרך כלל בצער גדול ובאימה גדולה, ואז התפילה עוברת איזשהו שינוי דרמטי בחלק הזה, כשהיא ממשיכה לדבר על הזיכרון, כאילו על הזיכרון שהיא דיברה עליו לפני כן, אבל פתאום המשמעות של הזיכרון משתנה לחלוטין, וגם את נוח באהבה זכרת. הדגשתי את זה כי אני חושב שעובר פה שינוי משמעותי. מה זה לזכור באהבה? עד עכשיו דיברנו על זיכרון צילומי, כל מסך מחשב יכול לעלות זיכרון צילומי, לעלות את התיק שלי עם כל הנתונים, כל מסך מחשב יכול לעלות. מה פתאום הרגע שזה נכנס לך? מה זה גם את נוח באהבה זכרת? מאיפה האהבה מגיעה לפה? ופה אנחנו מגלים זיכרון מסוג חדש. זיכרון שיש לו צדדים, אנחנו קוראים להם רגשיים, אנחנו לא יכולים להגיד שלקדוש ברוך הוא יש רגשות כי הוא חי מעבר לזה, אבל כן, התפילה הכניסה לו פה מילים ששייכות לרגש, וגם את נוח באהבה זכרת. מתי קרה הסיפור של נוח? כאשר המבול הגיע לעולם, וכל העולם כולו נמחה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה זכרת את נוח באהבה. זה נכון שנוח איש צדיק היה, והיה ראוי להינצל מימי המבול בזכות מצוותיו, אבל אנחנו לא ממש רואים את הסיפור הזה פה. אנחנו רואים פה מנגינה קצת אחרת. תראו איך התפילה מביאה את הסיפור הזה. וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, בהביאך את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מעלליהם, שזה אנחנו יודעים, זה היו הנתונים, היה רוע מעללים, והקדוש ברוך הוא שחט כל בשר, על כן זיכרונו בא לפניך השם אלוקנו, להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו ככל הים. אנחנו יודעים שנוח ניצל כי הוא היה איש צדיק, ופה מגיע טיעון קצת אחר. על כן זיכרונו בא לפניך השם אלוקנו, להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו ככל הים. מי המבול זה נקודה מאוד קריטית בקיום של העולם. העולם עמד לפני כיליון. סוף פרשת בראשית מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא כאילו התאכזב מהעולם שהוא ברא, העולם נהיה מקום רע מאוד והיה צריך להשמיד אותו, אבל העולם לא הושמד. דווקא חז"ל אומרים שלפני בריאת העולם הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. פה אנחנו לא רואים את זה קורה, הוא ברא עולם וכמעט החריב אותו, אבל בסוף לא. את נוח באהבה זכרת, להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו ככל הים. פה בנקודה הקריטית של כמעט חורבן העולם, אתה בעצם רצית להמשיך את העולם. ונוח היה בעצם המייצג של הרצון שלך להמשיך את העולם. אתה רצית שהעולם ימשיך. קרה פה משהו מעבר לזיכרון הפנומנלי שלך, שאתה זוכר את מעשה כולם, וכיוון שראית את מעשה כל בני אדם, החלטת שאי אפשר להמשיך יותר את העולם, אתה הכנסת פה את הנושא שרצית שהעולם ימשיך. וגם את נוח באהבה זכרת. הכנסת פה עוד איזשהו מרכיב לזיכרון, והפכת את הזיכרון, אני קורא לזה במילים שלי, מזיכרון צילומי, הפכת אותו לזיכרון גואל. אתה רצית לייחד את, כאילו את הזיכרון שלך על נקודה מאוד מסוימת ביקום שבראת, ולהמשיך משם את כל היקום בחזרה. כשכמובן אנחנו לא רוצים להזכיר רק את נוח, אלא גם להזכיר את עצמנו. תזכור שאולי אנחנו חלילה מלאים צרות צרורות כמו העולם בימי המבול, אבל תזכור שיש בנו נקודה שהיא נוח, שרוצה להמשיך, ואנחנו יודעים שגם אתה רוצה שאנחנו באמת נמשיך. כמו שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא חפץ במיטתן של רשעין, אלא בחזרתן בתשובה. הוא רוצה שהעולם ימשיך. הוא רוצה שהעולם יתקדם, שהעולם יגאל, שהעולם יגיע למקומות הטובים שלו. ואת הסיפור הזה של נוח אנחנו מביאים פה כי היה רגע בעולם הזה שאתה רצית כבר להשמיד את הכל, ובכל אופן לא השמדת את הכל. זה לא היה כבר הנועל של בוני עולמות ומחריבן, אלא את העולם הזה עצמו רצית שהוא ימשיך בעצמו, וחיפשת את הנקודה שעליה אפשר להישען כדי להמשיך אותו. את החיפוש הזה של הנקודה שעליה אפשר להישען, אני חושב שהתפילה מכנה פה זיכרון. את הזיכרון הזה של הנקודה שעליה אתה רוצה להשעין את העולם החדש שלך, חיפשת ומצאת את נוח. ולא מוזכר פה שנוח איש צדיק תמים היה. זה נכון שהוא היה, ובגלל זה אתה הצלת אותו באופן פרטי, אבל אתה הצלת אותו באופן פרטי גם כי רצית להמשיך את העולם. וגם את נוח באהבה זכרת, למה? כי רצית להרבות זרעו כעשרות תבל וצאצאיו ככל הים. רצית שהעולם ימשיך. ואז הזיכרון פה, מזיכרון צילומי, הפך להיות זיכרון גואל. אתה חיפשת את הנקודה שעליה אפשר להמשיך ולבנות את הכל. ויש נקודות כאלה במציאות, ואנחנו בעולם שלנו מבינים שכך העולם מתקיים. יש לו אמנם צדדים רעים שאמורים להתקלות, אבל בכל דבר יש את הנקודה שבזכותה אפשר להמשיך, ואז אצל נוח זכרת את הנקודה הזאת, כלומר ייחדת את המחשבות שלך על הנקודה הזאת שאיתה אתה רוצה להמשיך ולגאול את העולם, ואנחנו רוצים שכך יהיה גם עכשיו, שהזיכרון שלך לא יהיה רק זיכרון צילומי, כי הוא גם בוודאי שהוא זיכרון צילומי, וזאת היראה שאיתה אנחנו פותחים את יום הדין, כי באמת זה יום דין היום ונורא, כי הכל בא לפניו לזיכרון, אבל אנחנו רוצים שגם יהיה זיכרון גואל, זיכרון של ישועה, זיכרון של אהבה, שאתה זוכר את הנקודות העמוקות של המציאות הזאת, האמיתיות יותר שלה, ורוצה להמשיך איתם. ואז אנחנו מביאים עוד שני פסוקים שמספרים לנו את הסיפור הזה. קודם כל פסוק, שחוזר לנוח, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל חיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח לארץ וישוקו המים. יש איזה מין אווירה מאוד פסטורלית בפסוק הזה. אנחנו רוצים שזה מה שיהיה. תזכור את נוח ואת החיה ואת הבהמה אצלנו, את הצדדים של הנוח אצלנו והחיה והבהמה שאתה רוצה להמשיך, תזכור אותם אצלנו, כדי שתעבר רוח על הארץ וישוקו המים. אנחנו עושים קצת רגיעה, קצת איזשהו מנוח מכל ההמולה של העולם הזה. אנחנו רוצים שתביא לנו את הרגיעה הזאת, ואיתה אנחנו נמשיך אחרי ראש השנה. ואז מביאים עוד שני פסוקים ששייכים לגאולת ישראל, אחד בגאולה הראשונה והשני בגאולה האחרונה, ונאמר וישמע אלוקים את נעקתם, שזה דבר שעלה, הם צעקו, והקדוש ברוך הוא שמע את הצעקה, וזה הוביל אותו לזכור את הנקודה העמוקה שעליה עם ישראל יושב. ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. הרי הברית הזאת הייתה יכולה להישכח, כלומר כשזה עומד במסד הנתונים הגדול, זה יכול להישכח, כלומר זה יכול להיות עוד אחד מהנתונים על המסך הגדול, אבל אז כאילו אם אני אמשיך בציוריות, הקדוש ברוך הוא לוקח את האחבר, לוקח את ברית אברהם, יצחק ויעקב, עושה לו הגדל, ושם הוא לוקח את זה כמציאות המרכזית שעליה הוא בונה עכשיו את סדר היום שלו. כלומר בתוך המציאות הגדולה, בכל המעשים של עם ישראל מאז אברהם, יצחק ויעקב, היו הרבה מעשים. אבותינו הגיעו לממתת שערי תומה, והיה אפשר גם לזכור את זה, בוודאי שביום הדין זה עלה במסד הנתונים גם כן. אבל הקדוש ברוך הוא לקח את בריתו, את אברהם, יצחק ויעקב, לוקח ומגדיל את זה, הוא הופך את זה לנתון המרכזי. זה זיכרון שאני קורא לו בשפה שלי זיכרון גואל, זיכרון של ישועה, זיכרון שמחפש את הנקודות היציבות של המציאות שלנו ומתמקד בהם. אפשר לקחת את זה גם מהחיים שלנו. כשמדברים עם ילד אפשר להזכיר לו את כל הדברים הרעים שהוא עשה, ואפשר גם להזכיר לו את הדברים הטובים שהוא עשה. אני חושב שדי ברור לכל היושבים פה איזה סגנון שיחה מביא לתוצאות יותר טובות. אני חושב, כלומר מהניסיון שלי, בדרך כלל הסוג השני מביא לתוצאות יותר טובות. למה הוא מביא לתוצאות יותר טובות? אני חושב כי הוא מספר לילד מי הוא באמת. כלומר שאתה אומר לו, עם כל זה שאתמול הוא שבר את הצלחת ארוחת ערב ולא פינה את השולחן והלך לישון מאוחר ולא התקלח ואחר לבית ספר וכל הדברים הללו, אבל הוא גם עזר לאחותו הקטנה לסדר את החדר, אתה אומר לו אני זוכר שרצית לעזור לאחותך הקטנה לסדר את החדר, אני יודע, אני מתמקד בזה כי אני יודע ששם אתה הילד היותר אמיתי. כלומר שם גם ששברת את הצלחת זה חלק ממך, אבל הילד שאני רוצה להתייחס אליו זה זה שעזר אתמול לאחותו הקטנה לסדר את החדר, ואני רוצה לתקשר איתך בשפה של הילד הזה. וכשאתה מדבר את זה והופך את זה לנוכח במציאות, זה מקבל משמעות הרבה יותר עמוקה במציאות. וזה נכון שעם ישראל היה לו הרבה שטויות שהוא עשה, אבל הוא גם, אנחנו בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, וזה ב-DNA שלנו. אנחנו רוצים שכמו שאז ביציאת מצרים זכרת את זה, תזכור את זה שה-DNA שלנו זה אברהם, יצחק ויעקב. ולכן גם בגאולה עתידה הקדוש ברוך הוא מבטיח ונאמר וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. אנחנו רוצים שהזיכרון שלך יהיה זיכרון שמבודד את הדברים שהם עיקר המציאות, עיקר המציאות שממשיכה את חייה. נדלג על הפסוקים מהכתובים ונמשיך לפסוקים בנביאים. ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב למור, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם זכרתי לך, מה זכרתי לך? חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אתם הלכתם איתי במדבר סיני, תגידו, רגע, מדבר סיני, אנחנו זוכרים את קורח, מרגלים, עגל, זוכרים המון דברים. לא, מה הקדוש ברוך הוא זוכר? לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, אתם הלכתם איתי, זה היה חסד נעורים, אהבת כלולות. אנחנו רוצים שאת זה אתה תזכור, כי אתה בעצמך אומר על ידי הנביא בירמיהו זכרתי לחסד נעורי. זה הזיכרון שאני מתעמק בו, אומר הקדוש ברוך הוא. באמת היה גם מרגלים וחטא העגל היו אלף סיפורים, הכל כתוב בחומש וזה נכון, אבל מה אני זוכר לך כנסת ישראל? זכרתי לחסד נעורי, חאבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זה מה שאני זוכר, ואנחנו רוצים להזכיר לקדוש ברוך הוא בראש השנה שזה מה שאנחנו רוצים שתזכור. אנחנו רוצים שתתמקד באותם חלקים טובים שלנו. וכשאנחנו אומרים זה לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו באופן טבעי גם כן מנסים להתמקד בחלקים הטובים שלנו. שאני חושב שזה הדבר הגדול. כי הקדוש ברוך הוא זוכר לנו את חסד נעורינו. אנחנו עצמנו צריכים לזכור את חסד נעורינו. שאנחנו באמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא. שאנחנו באמת בעומק הלב רוצים ללכת בדרכה ולעשות נחת רוח לפניו, לזכור אותו כל רגע, ואם אנחנו מכשלים בזה אנחנו נורא מצטערים, אבל זה חלק מהמציאות שלנו כבני אדם. אבל בעומק 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 אנחנו כן נמצאים בנקודה הזאת של לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, כי שם אנחנו נמצאים. אהבה בלתי תלויה ובלי גבולות אל הקדוש ברוך הוא, זה מה שנמצא אצלנו בעומק הלב, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור, ואנחנו מזכירים את זה גם לעצמנו. אנחנו בעומק שלנו נמצאים שם. באהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. והוא ממשיך בעוד פסוק, ונאמר וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך, והקימותי לך ברית עולם. הקדוש ברוך אומר, אני זוכר את ברית נעורייך. אפשר להגיד, בסדר, ברית נעורנו, עברו את 3,000 שנה מאז, אתה בטח זוכר מה עם ישראל עשה מאז. חורבן בית ראשון ובית שני ועבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים ושנאת חינם והרבה הרבה דברים. הקדוש ברוך אומר, כן, אבל אני זכרתי לך, זכרתי את בריתי אותך בימי נעורייך. הנקודה הזאת שמה היא המשמעותית מבחינתי. אני לא שוכח שהיה עבודה זרה וגילוי וכולי, כל הדברים שהזכרתי שאני לא רוצה לחזור עליהם, וגם באתי עליהם בדין והחרבתי את בית המקדש הראשון ואת השני, והייתה לנו גלות נוראה של 2,000 שנה שנחרחו עצמותינו מרוב קושי, וזה בא אלינו בדין. אבל הדבר האמיתי שבגללו אני ממשיך עם עם ישראל, כי הייתה ברית נעורים, וזכרתי אני את בריתי אותך ממן דורייך וקימותי לך ברית עולם. וכיוון שאנחנו מזכירים את הפסוקים הללו, אנחנו מזכירים את זה גם לעצמנו, שזה היסוד העמוק בנפש שלנו כעם ישראל וגם כאנשים פרטיים. ושוב הוא מביא עוד פסוק, ונאמר הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מעי לו רחם הרחמנו נאום השם. שימו לב, זה ביטוי כמו אבא שמתייחס לילד. האבא הרי יודע מה הילד שלו עשה, הוא קיבל את כל המכתבים מבית הספר ואת הטלפונים והורים שזעמו על זה שהילד שלו בעת בילדים בשכונה וכו' וכו'. אבל ברגע שהוא זוכר את הילד שלו, מעב המו לו, הוא מתמלא בערגה אל הילד, מתמלא בהשתוקקות אל הילד. הזיכרון הופך פה לזיכרון אחר. זה לא הזיכרון הצילומי הפנומנלי שאותו הזכרנו קודם, שגם הוא קיים יום הדין. אנחנו רוצים שזיכרון אחר יפעל ביום הדין, שזה הזיכרון של רחם הרחמנו, שזה יבוא להיות זיכרון של גאולה, לזכור אותנו, להביא אותנו למקום של ישועה, לקחת את הנקודות הפנימיות העמוקות שלנו ולהעמיד אותם במרכז המסך. כמו שאמרתי, לקחת את האחבר, לעשות עליהם מגדל ולהעמיד אותם במרכז המסך, כי זה האמת האמיתית. חסד הנאורים שלנו, אהבת הקדוש ברוך הוא שיש בנו, הרצון שלנו להיות טובים, זה הדבר האמיתי שמלווה אותנו כל חיינו. וכל השאר זה לא שטויות, אבל הכל השאר זה קליפות. זה לא שטויות, כי אנחנו גם עליהם באים בדין, אבל אנחנו רוצים שהדבר האמיתי והעיקרי שתזכור ביום הדין ושגם אנחנו נזכור, זה את הסיפור האמיתי שלנו, את הסיפור העמוק שלנו. ולכן אנחנו באים בבקשה עכשיו בתפילה, שימו לב, אלוקינו ואלוקי אבותינו, זוכרנו לא בזיכרון פנומנלי ולא בזיכרון צילומי, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. תזכור אותנו לטובה. תזכור אותנו לא רק בזיכרון הצילומי שעליו אתה מעמיד עליו את כל הדין היום, אלא תזכור אותנו בזיכרון טוב. תזכור את הטוב שלנו, תזכור שאנחנו רוצים להיות טובים, ונזכיר גם לעצמנו שאנחנו רוצים להיות טובים. ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם. איזה ביטוי זה שמי שמי קדם, מהשמיים של השמיים הקדומים ביותר, שם נמצאים הדברים העמוקים ביותר והכי משמעותיים למציאות שלנו. כי מתחת לשמיים יש לפעמים צרות צרורות. בעולם שבו אנחנו חיים, כמו שאמרתי, יש הרבה גניבה וגזל ושנאה ותחרות ומלחמות וכו', אבל במקום הטהור בשמי שמי קדם נמצאת האמת האמיתית, שהעולם הזה צריך להתקיים, ואנחנו רוצים להמשיך להתקיים, ואנחנו רוצים לעשות טוב לפניך, ואנחנו יודעים שאתה באמת באמת בשמי שמי קדם רוצה שהעולם הזה ימשיך. ולכן הוא פוקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם, וזכור לנו השם אלוקינו אהבת הקדמונים, את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה. ותראה לפניך עקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, וכבש רחמיו לעשור את צונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסיך מעלינו. למה שיכבשו רחמיך את כעסיך? למה שאנחנו רוצים שהרחמים יתגברו? אנחנו אינטרסנטים, ברור שאנחנו רוצים, אבל איזה מין תביעה זאת לבר ריבונו של עולם תשנה את סדר מה? יש לו מסד נתונים, הוא העלה את התיקים שלנו, למה אנחנו רוצים שהרחמים, איך אנחנו באים בכלל בתביעה כזאת כלפי ריבונו של עולם? כי הזיכרון שלו הוא לא רק זיכרון צילומי, הזיכרון שלו הוא זיכרון טוב, הוא רוצה בהטבת העולם ובהטבת המציאות, ומול זה אנחנו גם כן רוצים, ואנחנו רוצים שכך תסתיים התפילה של תפילת זיכרונות שלנו, שיכבשו רחמיך את כעסיך מעלינו ויגולו רחמיך על מידותיך. הרחמים או שיתגלגלו מעל שאר המידות או שיתגלו מעל שאר המידות. שהרחמים, כמו שאמרתי, תיקח את האחבר, תעשה על הרחמים ותגדיל אותם, כי שם אנחנו רוצים להיות, שוב, זה לא רק אינטרס שלנו כי טוב לנו שתרחם, אלא זאת האמת האמיתית. אנחנו רוצים שתרחם כי אנחנו רוצים להיות טובים לפניך, כי באמת 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 בעומק ליבנו אנחנו רוצים להמשיך את חיינו ולהיות טובים לפניך. ובטובך הגדול ישוב חרון הפח מעמך ומירח ומירצח ונחלתך וקיים לנו, וכאן מביאים את הפסוק העשירי מתוך עשרת הפסוקים, הפסוק העשירי תמיד הוא מגיע מהתורה, וקיים לנו השם אלוקנו את הדבר שהבטחתנו מתורתך על ידי משה עבדך מביא כבודך כאמור, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם אלוקים אני השם. וכאן הברכה מעמידה את את המורכבות של נושא הזיכרון, כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. אנחנו שוב חוזרים לתחילת הברכה, ואנחנו לא מאבדים את היסוד הזה, כי היסוד הזה קיים בראש השנה. אי אפשר להתכחש אליו, אסור להתכחש אליו. הוא מייצב לנו את כל ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא באמת זוכר הכל, אבל אנחנו מבקשים, ועקדת יצחק לזרעו, היום ברחמים תזכור. אנחנו מבקשים שהזיכרון של חיי זיכרון גם מרחם, לא רק זיכרון צילומי, אלא תזכור אותנו ברחמים. ברוך אתה השם, לא זוכר כל המציאות, אלא ברוך אתה השם, זוכר הברית. וגם אנחנו, כשאנחנו מוצאים את המילים האלה מהפה, אנחנו גם כן נזכור את הברית. נזכור שבאמת, באמת אנחנו רוצים לעמוד לפניו ולהיות טובים לפניו, לעשות נחת רוח לפניו, לעשות את רצונו. זה באמת הרצון האמיתי והעמוק שלנו. אנחנו מבקשים שאתה תזכור ותייחד את הזיכרון הזה, כי זה זיכרון של ישועה, זה זיכרון של גאולה, זה זיכרון של רחמים. ואז אנחנו חוזרים לתחילת הדברים שאמרנו בשם הגמרא, שתקיעת שופר היא כמו, כיוון שהיא לזיכרון, היא כמו כניסה לקודש הקודשים. תקיעת השופר זה הסיפור שלה, היא מזכירה את הדברים העמוקים ביותר, אין לה צלילים מיוחדים, היא לא איזו סימפוניה מעניינת, היא קול מאוד מאוד פשוט שמזכיר את האמת הפשוטה. אנחנו רוצים להיות טובים, ואנחנו רוצים שאתה תשמע את כל השופר ותעבור מכיסא דין ותשב על כיסא רחמים, לא בגלל שאתה וטרן, אלא בגלל שאתה באמת רוצה בקיום העולם. וכשאנחנו שומעים את כל השופר, אנחנו מזכירים גם לעצמנו שאנחנו באמת רוצים להיות טובים, וכאילו מסיים לקדוש ברוך הוא לעבור לכיסא רחמים, כי זה באמת מה שהוא רוצה. וככל שאנחנו נזכור יותר את האמת הגדולה הזאת, כך כאילו במרכות יהיה נוח לקדוש ברוך הוא יותר גם כן לעבור לכיסא רחמים, כי זה באמת מה שהוא רוצה. מי שלא זוכר אותו, אז חלילה הוא משאיר אותו על את הקדוש ברוך הוא על כיסא הדין, כי זה האמת האמיתית של זה האמת הפותחת של ראש השנה. אבל מי ששומע כל שופר וזוכר שהוא רוצה להיות טוב, וזה מביא אותו לפסגות ולגבהים הללו, זה עולה עוזר כביכול לקדוש ברוך הוא גם כן לעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, ולזכור את העולם לישועה, לרחמים, לזכור אותנו ואת כל המציאות כולה, כדי להמשיך את העולם. כי אמנם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, אבל ראה שאין לו קיום וחזר ושיתף אותו את מידת הרחמים, וזה מה שאנחנו רוצים לזכור בעיקר בראש השנה. נברך אתכם ואותנו שתהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אנחנו וכל עם ישראל יחד עם כל העולם כולו לחיים טובים. שנה טובה.